אז הוא זיהה מחבל שנה לפני שהפך להיות מחבל. הוא עובד עם כוחות הביטחון, והוא העד היחיד בבית משפט לשפת גוף. ובעקבות סיפורי האלימות הרבים שקרו לאחרונה בגני הילדים ובכלל, אני שמחה לארח היום פה את דוקטור אמיר הלמר, מומחה בינלאומי לתקשורת ושפת גוף, שהולך לדבר על איך לזהות מצוקה של ילדים ובני נוער, מה קורה שחושדים שמשהו לא בסדר בגן, איך אפשר לזהות אנשים שקרנים, אנשים חשודים, התנהגות חשודה. אז על כל זה ועוד בתוכנית, אז בואו נתחיל. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית סליחה יומיומית. בכל פעם אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל.
טוב, אז אנחנו מאוד רציתי לדבר על הנושא הזה של שפת גוף, של ילדים בגן, של בני נוער. גם בגלל שמה שאני רואה כיום שקורה, זה מכת מדינה. אפשר, לא משנה כמה חמור אני אגיד את זה, זה אפילו יותר חמור. אין יום שאנחנו לא פותחים את העיתון, ואנחנו לא קוראים התעללות בגן בפתח תקווה, התעללות בגן בתל אביב. ילד שתינוק בן 3 נדמה לי, שנפטר בלעל שהגננת ניירה,
טלטלה אותו.
כן. מה זה, טלטולים בשבק? מה זה השטויות האלה? זה מטורף. לוקחים עובדים שהם לא מוכשרים מספיק, ויש כאלה שלוקחים אותם ולא נותנים להם מספיק הכשרה, לא בודקים את מי שלוקחים אותם. זה פרוץ לגמרי הנושא הזה, בעיקר בין 0 ל-3, שאני מדבר על זה, בעיקר המשפחתונים, אין, מקומות שיש מצלמות ואז רואים, זה עוד המקומות הטובים.
כן.
רוב המקומות אין להם מצלמות, רוב המקומות לא יודעים.
לא שמים בכלל.
ולכן, אני נמצא פה, מבחינתי זה סוג של שירות לקהילה, כי אני חייב שהם ידעו לשים לב לדברים מסוימים שקורים, גם מתוך העבודה שלי. המקצועית, גם מתוך הניסיון האישי שלי אפילו, ואני אספר את זה.
כן.
שאם אני אתן טייטל, אז קודם כל זה מכת מדינה.
רגע, אבל שאתה אומר קהילה, אתה מדבר פה על פנייה להורים?
בעיקר להורים.
אוקיי.
כן, אני רוצה שההורים ישימו לב, משפט מפתח זה אם יש ספק, אז אין ספק.
אוקיי.
אם יש לכם ספק שמשהו קורה בגן, ואתם לא יכולים לשים עליו את היד, בגן או במשפחתון, ולא יכולים לשים עליו את היד, תוציאו את הילד.
אבל אתה יודע, אמיר, אתה אומר מכת מדינה. זאת אומרת, תמיד זה היה. הנושא הזה תמיד הוא היה, זה שהוא לא בא לידי ביטוי בתקשורת, והוא לא עלה על סדר היום החברתי, ציבורי, זה לא אומר שהוא לא קיים.
היי, כמו המון דברים, כמו הטרדות מיניות.
אז מה קרה עכשיו לדעתך שפתאום הוא הפך...
הסרטונים.
אבל תמיד היו מקרים, אמיר, תמיד...
כן, אבל עכשיו גם את הסרטונים וגם הרשתות החברתיות לכשעצמן, ללא קשר לסרטונים, גם הסרטונים עצמן, גם כשאנחנו מתחילים לראות שזה ללא הבדל, אם זה במרכז או בפריפריה, זה פשוט מכת מדינה. ניתן לזה אפילו רוצחים את הילדים שלנו.
סוג של מגפה, אפשר להגיד, הדבר הזה עכשיו?
אני רואה את זה כמגפה, ולא משנה איזה משפט קיצוני תגידי לי, אני אגיד לך זה נכון. כי כשזה בא לידי ביטוי בנושא שהוא הכי הכי קרוב לליבנו, הילדים שלנו, אין משהו שיכול להצדיק את ההתנהגות של אותה גננת או אותה סייעת. עכשיו, נכון, אנחנו מדברים לא על כולם,
okay.
אבל זה קורה בצורה כזו שמבחינתי, כל, מ-0 עד 3, כל הנושא הזה של הגנים צריך לעבור הסדרה מאוד ברורה בחוק, הממשלה צריכה לתת, הממשלה שלנו היא, לא, אני לא יכול לתאר, את אוזלת ידה של הממשלה, ולא רק זאת, זה לאורך השנים.
שדווקא במקום הכי רגיש, אין שום תקנה או חוק שבעצם מגן עליהם, על הילדים הקטנים, בכלל.
איך הולך השיר? אלוהים מרחם על ילדי הגן,
כן.
אך לא מרחם, נכון?
כן.
כי זה הילדים, המקום היחידי שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להגן. אז ברגע, קודם כל, אם יש ספק, אין ספק, אם אתם מרגישים משהו ואתם לא יכולים לשים עליו את היד. אתם תגידו לי, זה מין הרגשה כזאת, אני לא יודעת, אני מרגישה משהו באוויר, שימו לב שאמרתי לא יודעת, אני מרגישה משהו באוויר, תוציאו את הילד.
אבל זה קצת בעייתי להגיד דבר כזה.
אז רגע, אז בוא נתחיל לתת דוגמאות, נכון. קודם כל, עוד פעם, כשזה בא לידי ביטוי בנושא הכי רגיש של הילדים שלנו, אין לי בעיה שיגידו לי, אתה קיצוני מדי ואתה זה בשאר המקומות, אני ממש לא כזה. במקום הזה אין לי שום בעיה להיות זה שלוקח.
אבל כולנו סובלים, אתה יודע, קמים על צד ימין, צד שמאל, לא נעים לנו, לא בא לנו. אני אומרת, גם תינוקות בגיל קטן, יש הרי שלבים בהתפתחות, יש את גיל שנתיים מהיום, יש גיל ההתבגרות. אני אומרת, איך אפשר כאילו לדעת, אם אפשר בכלל לדעת על דבר כזה שאנחנו מדברים פה על מצוקה, אנחנו מדברים פה על גורמים מחשידים שאומרים, רגע, דגל אדום, בוא נעשה משהו.
יפה.
אז מה, כל דבר באמת עכשיו, אנחנו נתחיל עכשיו...
ילדים שלנו, כן. כן. כל בעיה, לכו לגננת, לכו למנהלת של הגן, לפעמים זה גננת ראשית, לפעמים זה המנהלת גן, ואז יש את הגננת ראשית, לפעמים זה רק הסייעת, זה משתן וכל גן יש את הפרופיל שלו. כן, כן, כן. זה הילדים שלנו, אין פה שום דבר פחות מזה אני לא מקבל. זה בדיוק כמו בבתי חולים, זה הרפואה שלנו, נכון? אז לא נשאל את הרופא, הוא אומר לנו,
זה החיים.
הבריאות, זה וזה אתה צריך. רגע, אני רוצה לשמוע second opinion. נכון? בשנות ה-80.
אז לא... אתה יודע מה בסדר, אוקיי. אני,
אז
אני...
בוא ניתן להם, כמו אוקיי. שאלוהים אמר, בוא ניתן בהם סימנים.
כן. אז נאמר, באמת, אנחנו כהורים שמים לב שמשהו בהתנהלות, בהתנהגות של הילד, לא כרגיל.
לא רק הילד, רגע, בוא נתחיל. ההורי נכנס לגן. דברים כמו, פתאום, דווקא כשההורי נכנס לגן, הגננת הייתה בשיחה עם הסייעת, ופתאום הן משתתקות. מה קרה? למה דווקא עכשיו? מה אמרת לה שאת לא רוצה שאני אשמע? זה דבר אחד. דבר שני, כשאתם מביאים את... רוב ההורים, אני רואה, כשהם מביאים את הילדים לגן, הם מביאים, נשיקה, חיבוק, בורחים. זהו, נגמר. לא, חבר'ה, תחכו רגע. גם אל תיצאו דרך השאר. אני קורא מנת, כן, תהיו מציצנים, לכו רגע לחלון ותסתכלו פנימה.
תשקיפו.
אין גן אחד של הילדות שלי ושל הילד שלי שלא עשיתי את זה, כולל בית ספר. השקפתי, ראיתי דברים, הבנתי שלמשל במקרה שלי, את ברצליה, היה מקום, גן, שראיתי שכשאני מגיע, פתאום יש איזשהו שקט. אצל הגננות.
אחרי זה כשאני נכנס לגן, פתאום דממה.
נכון, כשאני נכנסתי לקחת את הילדה שלי, היא תמיד באותו מקום, נמצאת מתחת לאיזשהו מעקה שכאילו מגן עליה. למה היא צריכה להרגיש? ואז אני מתחיל את השאלות. זה שפת גוף שונה. למה היא צריכה להרגיש? למה היא מצטופפת בפינה? למה היא מתחת למשהו שמגן עליה? מה קורה שם? אז הלכתי למנהלת גן, שאלתי אותה, היא אומרת, כן, אתה יודע, יכול להיות כל מיני, גם אם שהם שואלים, ואז מתחילים הגמגומים, כן, אתה יודע, הגננת ההיא עוברת תקופה קשה, יש לנו...
כל מיני סיפורים.
בדיוק, כשזה מתחיל כל מיני סיפורים וגמגומים, ובסדר, אני אדבר איתה ונראה מה יהיה, וצריך לראות, כשהטון דיבור גם של מי שמדבר איתה, מתחיל לרקח את זה, כן, עזוב, יהיה בסדר, אל תדאג. עכשיו, עוד פעם, לא יכולתי לשים את היד בדיוק. היו כמה דברים, עוד פעם, כן, שינוי.
אנחנו גם לא רוצים להאמין בדברים האלה, אתה יודע, אנחנו כהורים.
נכון, זה גם חלק מהעניין. כשהוצאתי אותה, כשהיא חזרה הביתה, למשל, הכל היה בסדר, זה רק בגן ספציפי, אז באמת רוב ההורים יגידו, טוב, זה רק בגן, אולי זה התחלה, זה גם היה התחלת הגן.
הסתגלות, נכון.
בדיוק, זה היה הסתגלות. אבל אז אני גם מסתכל על ילדים אחרים, בין היתר, לראות מה קורה שמה.
נכון.
ואז הוא אומר, אוקיי, אז אולי זה רק הילדה שלך, וזה גם תשובה שקיבלתי.
נכון.
כשיש ספק, אין ספק, הוצאתי אותה מהגן.
אז ראית רגע, אז ראית באמת שיש גם אותה התנהגות אצל הילדים אחרים?
לא.
אוקיי.
לא, לא, לא אצל כולם, בדיוק. היא הייתה, כי היא יותר רגישה כמובן, בת שלי, איך לא, והיה עוד שתיים. אחרי זה היה, מה שראיתי זה במקום אחד, שהגננת, אותה גננת לגיל הזה, לא משתלטת על הילדים גם. זאת אומרת, במקום אחד... הבנים הלכו מכות.
כן.
במקום שני, היא ועוד איזה שתיים היו.
זה היה בלגן בגן.
בדיוק. אין שליטה. אז כמובן, אז הלכתי לגננת המנהלת. הייתי אצלה יום-יום, אז היא אומרת, כן, אתה יודע, זה בוקר. אני לא מבין, מה זאת אומרת? כן, אתה יודע, זה בוקר. בוא אני אראה לך גנים אחרים שכן, אני יודע, בוקר, זה לא קיים. אז מה קורה פה? סבבה. כמובן, אני רק שואל, מקבל את התשובה, ממשיך הלאה. אבן שלי יוצאתי אותה. שנה אחרי זה, קראנו בעיתון, במקומון של אותו, של אותו עיר, שהמשטרה התערבה בגלל שהייתה אלימות.
מה אתה של אומר? בגן הספציפי הזה?
בגן הספציפי הזה.
וואו.
הייתה אלימות, והאלימות הייתה של, של אחת הגננות.
וואו, מה אתה אומר?
אחת לאחת. אז אני לא ראיתי פיזית את זה, אבל אתה מרגיש את הרמזים מהצד.
אבל אתה יודע, אמיר, אתה בא לגננת, היא נותנת לך את התשובות שהיא נותנת. אני אומרת, אתה גם עוסק בתחום הזה, אז אתה גם מאוד רגיש לשפת
נכון.
גוף ולדקויות, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על, על אנשים ש... אנחנו ממרים לעבודה, אנחנו נכנסים לגן, אנחנו שמים את הילד, או איך אפשר באמת, אתה יודע, לתת ככה דברים מאוד מאוד ספציפיים, כדי ש, שנדע שזה לא באמת כי, כי יש תקופת הסתגלות, כי כרגע כואבת לה בטן, יש לה איזה וירוס היא מקוררת, או
רגע,
אני לא יודעת מה.
יכול להיות באמת שזה תקופת הסתגלות. הרי גם זה
קורה. זהו, כי יש
נכון,
דבר
זה
כזה
גם הרי. קורה. לכן אני לא שופט על פי דבר אחד, אני רוצה לראות מגוון של דברים, וגם אנחנו מכירים את הילדים שלנו. אנחנו יודעים איך הילדים שלנו נמצאים בחברת ילדים אחרים. כן. האם זו אותה התנהגות? אם רק בגן יש התנהגות שונה, אז משהו לא בסדר
אבל
בגן.
אבל זה אחרת שאנחנו כהורים נמצאים איתם, או כשלא נמצאים איתם.
לכן אנחנו כן צריכים להיות איתם, בדיוק.
אוקיי, אז פה חשוב באמת גם להשקיף ולבדוק
נכון,
ולהיות.
נכון, ואחרי שהוצאנו, זה היה אמצע שנה, לא היה לנו גן אחר שהיה לנו אופציה להכניס.
כן.
אז אני שיניתי את העסק שלי. אז אני בבוקר הייתי עם הילדה,
כן.
אשתי הייתה מורה, כשהיא חזרה החלפנו משמרות, והיא לא הלכה לגן.
מה אתה אומר? וואו.
וזה אנחנו, אם הילדים שלכם באמת חשובים לכם, וברור לי שכן, אז אנחנו עושים, מקריבים.
תגיד, שאנחנו מדברים על שפת גוף, הרי על זה בעצם התכנסנו כדי שבאמת מי שמקשיב לנו יקבל ככה כל מיני, אני אומרת, טיפים, תובנות, כלים שהוא יכול לבחון בצורה נכונה, שלא חשבנו עליהם, שלא חשבנו עליהם לפני. מה זה בכלל שפת גוף?
המילת,
זאת אומרת, מה זה הביטוי הזה?
אם אני מחלק את זה מילולי, זה שפת הגוף, זה השפה של הגוף, כלומר, הגוף מדבר. הגוף מדבר הרבה פעמים לפני שאנחנו מדברים, ואז אני יכול לצפות קדימה דברים שיקרו עם אותו בן אדם, כי הוא עוד לא מבין שהוא בעצמו עושה את זה. שפת גוף זה השפת האם הקולקטיבית. כל תינוק בכל מקום בעולם, לא משנה איכן, לא משנה איזו תרבות, הוא קודם כל דיבר עם שפת הגוף שלו בבית חולים. כשבדקו אם הלידה הייתה בסדר, בדקו תנועות הגוף שלו. אחרי שנתיים, שנתיים וחצי, נכנס האימפקט של התרבות בעצם, mm-hmm. אצל כל אחד. ואז חברות שלמשל, שיש יותר איסורים,
כן.
השפת הגוף תהיה יותר, פחות, יהיה פחות מימיקה.
יותר מקובצת בדיוק. כזאת,
גם
כן.
גם מקום גיאוגרפי יש לזה השפעה. עדיין, רוב שפת הגוף תהיה אותו דבר, כי הבסיס הוא אותו דבר.
זאת אומרת, אתה אומר אותו דבר, הכוונה...
היא תהיה דומה.
דומה כבני אדם?
דומה כבני אדם, גם מהפן האבולוציוני למשל.
אבל זה לא תלוי בתרבות שנולדת, בחברה שאתה
כשאת נמצא. כשאת כועסת, ודרווין היה הראשון שכתב על זה מאמר, הוא כתב שפת גוף של חיות ובני אדם, כשאת כועסת, גם אדם באפריקה כועס נראה בדיוק אותו דבר.
כן, אבל אתה יודע, גם לכעס יש עוצמות.
נכון, אבל גם לך יש עוצמות. עדיין אני יודע שאת כועסת. סבבה, אני יודע אם זה עוצמות גבוהות או נמוכות.
זאת אומרת, גם אם אני...
אני מזהה את... זיהיתי רגש, עזבי, זיהיתי רגש. כמה אנשים לא מזהים רגשות בכלל.
אז זה לא משנה אם זה מגיע לאלימות מילולית, פיזית, או כעס עצבני, או צרכה. עדיין יש פה רגש של כעס.
נכון, כעס. אז יש כמה רגשות שהם אוניברסליים, שנחקרו על ידי פול אקמן גם כן, שאני... הוא המנטור המרכזי שלי, למדתי אצלו. הוא היה... זה שיעץ ללייטומי, לסדרה לייטומי. שקר לי.
שקר לי, כן.
אז חלק מזה, ועוד פעם, הוא לקח את המאמר של דרווין, וחקר את זה. באותם מקומות, אפרופו, אני נולדתי באפריקה, אז הוא בדק בדיוק בשבטים, באפריקה, בשבטים הקיצוניים, כדי לראות אנשים שלא ראו אנשים לבנים מימיהם, האם, איך תראה שפת הגוף.
אוקיי.
אז... עכשיו הייתי יכול להגיד לו, כי נולדתי שם. אולי צריך לעשות מחקרים ומאמר.
מחקר ולהשקיע הרבה מאוד שעות.
אבל זה נראה אותו דבר. הפתעה, כשהם היו רואים אותנו, ההפתעה נראתה אותו דבר כמו שאנחנו. ההפתעה, התדהמה, הכעס, לפעמים כשיש חוסר ביטחון, רוב שפת הגוף היא אותו דבר. ולא משנה.
אתה יודע, זה מעניין וזה נכון, כי באמת כולנו מרגישים את אותם רגשות. זאת אומרת, זה מה שמשותף בנו כבני אדם בסופו של דבר.
בדיוק, ובגלל שיש רגשות, אנחנו יכולים לקרוא אנשים, ואנחנו יכולים לתקשר, שאם לא היה לנו רגשות, אז זה היה כמו מחשבים.
כן, רובוטים.
בדיוק, זה היה מעבירים פשוט מידע. פה אנחנו, ולכן אצלנו, כשאנחנו, כשאני מדבר עם בן אדם, אם תקחו אותי בפן הזה, זה להעביר מסר, ספרו תמיד סיפור. בסיפור אפשר להכניס רגשות.
נכון.
אז גם בהצגה עצמית, תכניסו סיפור, אפשר להכניס רגשות, אנשים מתחברים יותר, יש יותר כימיה, ואז אפשר לבצע את העברת המסר אחר כך הרבה יותר טובה, אם זה מכירה, שיווק וכו'.
תגיד, ואם אנחנו יודעים את כל זה, אפשר לשחק אותה בשפת גוף?
בטח. בואי שר על הולכים. יש לנו אחלה שחקנים, בטח. אבל עד גבול מסוים. אתה יכול לשחק, אחד על אחד יהיה בעיה לשחק, למשל, בחקירות משטרתיות, למשל, כשאני מלמד, או דברים כאלו של אחד על אחד, מאוד קשה לאורך זמן לשקר או לשחק. כשאתה על במה, אין בעיה. זאת אומרת, למה? כי אף אחד לא שואל אותך כלום. ברגע שמישהו שואל אותך, מאתגר אותך, אז מלל מפעיל תגובה גופנית. ואז תגובה גופנית זה בעצם הרגש. אני יכול להפעיל אותך, בלי שאת מבינה, אני יכול לשלוט בך במילה, בלי שתבין.
שתעורר משהו בשפת גוף ותסגיר אותי.
נגמר, שלטתי בך, בשנייה. זה גם,
האם זה גם קשור?
להבדיל, זה מה שפסיכופטים עושים, אבל היי, לא רמסתי לשום דבר, כמובן.
כן. לא, אני חושבת ככה, תוך כדי שאתה מדבר, האם זה גם קשור לתוכניות ריאליטי, שאנשים מגיעים, ובהתחלה משחקים אותה, ובאיזשהו שלב זה נגמר, הם הופכים להיות אני האמיתי שלהם.
אני מת על ריאליטי. זה מעבדה מעולה למי שרוצה ללמוד שפת גוף. לראות את איזה אחד לאחד, לראות את התגובות, לראות
גם איך זה מתחיל, לצפות, והשתלשלות.
הכי חשוב זה לצפות קדימה, או מישהו עשה משהו, לצפות קדימה, מה זה אומר, עוד בדיוק אותו דבר עם הנושא של המחבל.
כן.
ראיתי את המחבל, הוא אמר...
רגע, אז בוא תספר לנו, באמת ככה, סיפרת לי באמת שהצלחת לזהות מחבל שנה, לפי שפת גוף שלו, שנה לפני שהוא הפך
בעצמו באמת להיות מחבל, דבר מאוד ידוע שכבר ראינו אותי המון פעמים, וזה גם היה, הלכנו עם זה לבית משפט כמובן, המחבל של בזק, זה עובד בזק שלקח את המכונית של בזק בירושלים, ואני מקצר את הסיפור, ואנחנו, הוא התראיין בוויינט שנה לפני זה, ושם הוא דיבר על הפיגוע הראשון שהיה, וזה היה מישהו מהכפר שלו, הוא דיבר ברגשות מסוימים, ואני תמיד שואל, אם בן אדם מדבר ברגש, אני רוצה לראות בשפת גוף שלו את אותו רגש. אם הוא כועס...
שיהיה סינכרון.
בדיוק, שיהיה סינכרון, אבל ברגשות. הרגשות זה הכי חשוב לי. כלומר, אם מישהו אומר, אני כועס, זה לא יכול להיות, אבל אני עושה לך כזה דבר, זה לא יכול להיות. מה את אומרת? ומתחיל ללטף אותך, רגע, 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 משהו פה לא הגיוני. מצד אחד אתה מראה לי אהבה, ומצד שני, הטון דיבור שלך כועס, זה לא הגיוני. זאת אומרת, אתה אומר לי במלל מילה שלא מתחברת. אז הוא אמר גם כן מילה שלא מתחברת מהפן שהוא אמר שהוא בעצם לא יודע, כל עד אחד אחראי, אבל כאילו על מה שקרה, אבל השפת גוף שלו שידרה זלזול מוחלט. וזה משהו מאוד קיצוני, כי כשאתה זלזול מוחלט, זה אומר שאתה כאילו, זה כמו העולם התחתון, שכאילו אני מה פתאום, אני לא חתכתי לו את הצורה. כן, שאתה כאילו כן. בכלא, אתה לא יכול להגיד שאתה עשית את זה, אבל אתה רוצה שידעו.
כן.
זאת אומרת, שאתה בעצם יודע, זאת אומרת שאתה בעצם היית שם, והניתוח הוא כמובן יותר גדול, ובסוף הדבר אמרתי, זה אדם מסוכן, צריך לעצור אותו.
אוקיי, וואו.
ומשם, ואז התחלתי באמת לעבוד, אחרי שנה, כשזה באמת קרה לצערנו, התחלתי לעבוד גם עם כוחות הביטחון, כי יש פה כוח מטורף ואדיר.
זאת אומרת, לאתר לפני...
לאתר פוטנציאלים לפני שזה קורה. אז אם רגע נחבר את זה ונחזור עוד פעם לגנים, אז כשהגננת אומרת לכם, נגיד מילה כמו, אני שמחה לראות אתכם אני גם שאלתי אותה, נגיד, אני לא מציק לך מדי? ואז היא מחייכת כולה ואומר, היא כאילו, היא מחייכת חיוך מזויף ואומרת, לא, זה בסדר. ועם השפתיים לועסת את עצמה, כאילו, עם השיניים.
אבל אמיר, באמת, מצפה שתגיד לך, באמת, אמיר, אתה מגזים, אתה כל יום משגע אותי עם מיליון שאלות.
כן, רגע, מעולה. כי אז אני יודע שהיא לא מסתירה. אם היא מסתירה לי רגשות, זה אומר שהיא מסתירה לי משהו אחר, ואז אני צריך לבדוק. הסתרה היא הסתרה היא הסתרה, אז אני צריך לבדוק מה הסתרה.
אבל לא נעים לה להעליב אותך, לא נעים לה, אתה יודע, להביך אותך, אז היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת.
ואז זה מתחיל, לא נעים לה להגיד לעובדים שלהם, לעובדת שלה שהיא עשתה משהו לא בסדר, ואז עובר עוד יום ועוד יום, ולמה לא אמרת לה, ואני רוצה לבדוק מה קרה.
כן.
עכשיו, דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, אני מדבר על נושא של שינוי התנהגותי. אחד הדברים הכי חשובים, אם נתמקד עוד פעם בילדים, זה לבדוק אם הילד היה לו איזשהו שינוי התנהגותי.
לאורך זמן.
לאורך זמן, ומתי התחיל, נכון. ומתי התחיל. אתה יודעת מה, אני אומר, עזבי לאורך זמן, כי זה נושא כזה חשוב אפילו פעם אחת. אפילו שינוי התנהגותי של פעם אחת, חזר בוכה מהגן, שזה נגיד מאוד קיצוני, כן, מיד תבדקו. ככה גם הגננות ידעו שאתם עם היד על הדופק.
עם היד על הדופק.
חייבים, אצלנו בתרבות, אצלנו במדינה, אם אתה לא צועק, תראו את האתיופים, דברים
לא זזים.
לא זזים, עשרות שנים. אז כן, על הפעם הראשונה, עכשיו, אם הילד חוזר בוכה, אם הילד חוזר להרטיף במיטה, אם הילד פתאום משנה התנהגות והוא מתחיל לצעוק בבית, או לחילופין, פתאום הוא מתחיל, הוא לא מדבר, הוא נמנע מלדבר.
או גמגומים, או דברים, הפרעות אכילה.
חוזרים גמגומים, הוא מתחיל לקסות ציפורניים. הוא מתחיל לקסוס את האור מסביב לציפורניים. זה תופעות של חרדה ושל של, של לחץ. זה כבר מגיע למקומות מאוד גבוהים מבחינת חרדתיות. אם הוא פתאום, תמיד אמר לכם, אחר הצהריים אני רוצה לצאת, ופתאום זה נעלם.
פתאום לא רוצה. מסתגר יותר.
כן, לא, אין לו בעיה להישאר בבית ולהתחיל לראות טלוויזיה. מה קרה? עכשיו, לרוב ההורים אומרים, אה, יופי, נהדר, עכשיו יש לי שקט. לא מה שהוא קרה. אבל את יודעת מה הקטע? בגלל שלפעמים זה קורה לאט לאט, ולא תמיד בבת אחת מפספסים את זה. זה העניין.
כי מה, שינוי, כי מתרגלים להתנהלות כזאת?
שינוי קטן, לא שמים לב אליו. לא מזמן פורסם מאמר, משהו מרתק.
תן לי דוגמה באמת.
משהו מרתק והזוי על בן אדם שיש לנו הורמון גדילה. שבגיל מבוגר התפרץ לו הורמון גדילה. ובגלל שזה היה בגיל מבוגר, בגיל צעיר זה קורה בבום. בגיל מבוגר נכון. זה קורה לאט לאט. הוא לא שם לב, עד שזה הגיע למצב שהידיים שלו היו מאוד גדולות, הפה שלו, כל הלסת שלו כבר הייתה בחוץ.
ואתה מדבר על בן אדם מבוגר.
על בן אדם מבוגר, שגם החברה שלו ואימא שלו והסביבה הקרובה לא שמו לב, זה היה מאמר בעיתון לפני שבוע, וואו. לא שמו לב בגלל שזה היה טיפין, טיפין, טיפין. אז גם שינוי בהתנהגותי, לא חייב, הוא לא חייב להיות פתאום, הוא לא חייב להיות קיצוני, אבל אם כל יום אני מסתכל, ולכן אני מחפש גם את הדברים הקטנים, פתאום שינוי קטן, שאפילו מי חזר למצוץ בחזרה את
האצבע.
את האצבע או את המוצץ, למשל. או לחילופין, פתאום הפסיק, ואתה אומר, וואלה, איזה כיף. לא, מיד לבדוק מה קרה במקום
וואו,
הזה.
וואו, אתה יודע, זה הופך אותנו לאובססיביות מטורפת.
עם הילדים שלנו אני מסכים.
כן.
כן, זה לא מוכן לוותר שם. הדברים אחרים, בסדר, בואי. כן, תזמיני אותי לעוד תוכנית, ואז כן. נדבר על דברים של להיות פחות אובססיביים.
הדברים יותר נעימים.
פה, בגלל שזה מכת מדינה.
תראה, אתה יודע, אתה העלית פה נקודה חשובה, כי אתה מדבר פה על גילאים שהם גם לא יכולים לבטא את עצמם. והם לא יכולים לספר באמת מה קורה פה, ואנחנו גם נדבר על זה, איך אפשר לעודד, גם בגיל יותר, שהם כבר כן יודעים לדבר. ילד שחוזר מבית ספר ויודע להגיד, תקשיבו, הייתי מעורב בקטטה, היה פה משהו, ישר הרי אנחנו כהורים מרימים טלפון למחנכת, ליועצת, ומבררים פה מה קרה. אז על אחת כמה וכמה, כמו שאתה אומר, אם אנחנו רואים ילדים קטנים, שמשהו קורה והם לא יכולים לספר לנו, אז בואו תבדקו את זה.
נכון. לכן זה המקום שאני שם את רוב הדגש, כי הם לא יכולים להגיד לנו, ולפעמים הם גם לא מבינים מה קורה, ומבחינתם לפעמים הגננת זה דברי אלוהים חיים, ואם היא אומרת וצועקת שזה לא בסדר. אני אתן לך עוד דוגמה. ילדה או ילד, לא משנה, שמגיעים לגן, אומרת שלום, בוקר טוב לכל הגננות, ואת זה ראיתם, וגננת אחת היא לא אומרת בוקר טוב. ואת אומרת, תגידי בוקר טוב.
או אפילו רצה לתת חיבוק למי, לאחת הגננות.
זה לא נעים, לא חינכתי אותך ככה בבית, נשמה, תגידי בוקר טוב לגננת, זה לא נעים.
והיא לא רוצה, ואנחנו מכריחים אותה.
לא נורא, אני אגיד בוקר טוב בשמה, חבר'ה, יש סיבה לזה שדווקא לגננת הזו, היא לא אומרת בוקר טוב, תבדקו מה קורה. זה סימנים קטנים שאנחנו לא שמים לב, אלה הסימנים המכריעים. אחרי זה, לאט לאט, זה כבר הופך להיות הדברים הגדולים, זה כבר שמים לב. אם פתאום נקודה כחולה פה ושם, סיוטים בלילה, זה כבר הדברים הגדולים, אבל שיהיה לכם ברור, כמו בכל דבר, הדברים הגדולים, זה מתחיל מסימנים מאוד מאוד קטנים.
קטנים.
זה לא מתחיל בבום, בבת אחת.
וואי, אתה יודע, זה כל כך עצוב לשמוע את זה, כי זה הופך אותנו לאנשים, אני אומרת, חרדתיים. אפילו בלי הגרשיים האלה.
אין לי בעיה להיות חרדתי כשזה קשור בילדים
פה,
שלי.
אבל זהו, זה בדיוק ההמשך של המשך, כי המחיר כל כך כבד פה.
תחשבי, שיקרה פעם אחת, אני מוכנה להגיד לך, על כל האימהות שסובלות, ההורים שסובלים, שאם הייתי אומר להם, אתם מוכנים להחליף את זה בחרדתיות, הם היו, בלי לחשוב פעמיים, הייתי מעדיפה
בוודאי,
להיות
כי,
כזאת,
יודע, זה
מול מה שקרה. יש ילדים, יש הורים שאיבדו את הילדים שלהם בגלל אלימות, יש כאלה שאיבדו את הנפש של הילדים בגלל אלימות, יש בנות שמאושפזות במוסד בגלל התעללות.
וואו.
דברים מטורפים.
שזה צלקות לכל החיים אחר כך.
ובגלל שכל יום אנחנו שומעים קצת, השטח לא מתעורר. אם יהיה יום פעם אחת שהעיתון יפרסם רק כתבות מהדבר הזה, יהיה לנו פתאום.
היה פה סיפור, חתיכת סיפור עכשיו, עם הגננת, שפורסם בכל הרשתות, ואחר כך גם עם כל ההפגנות והצטה,
נכון.
והיה פה באמת פה עניין מאוד חזק, שכן עלה לסדר היום, אבל כמו שאתה
נו,
אומר,
ואיפה זה? איפה זה נעלם?
הוא נעלם לאט לאט.
אמרו לי, הנה, אמיר יופי, ההורים יוצאים, ונו, איפה זה? מיד אמרתי שזה ישכח.
אז למעשה התשובה פה זה חקיקה, מסגרת שתפקח.
וההורים, נכון, וההורים עצמם, חייבים להתחיל להסתכל על ההתנהגות ושפת גוף של הילדים שלהם, ולהתחיל לראות חריגות, דברים חריגים שמתחילים לקרות, קטנים כגדולים.
וגם של הגננת. זאת אומרת, גם לנסות ככה לקרוא.
נכון, אני אתן לך עוד משהו של ילדים, למשל. אם אתה מתקרב לאזור, על האזור של ה... זה דווקא למורים. אם מורה מתקרב למרחב מחיה, למרחב האישי, האינטימי של ילד, והילד עושה תנועה אחת, רוב הסיכויים שיש אלימות דווקא בבית. איזה תנועה?
ככה?
כמעט.
הולך קצת אחורה?
כמעט. הולך אחורה זה טוב, זה כמעט.
שמרים ידיים?
יד אחת?
מגן, שמגן על עצמו.
זה תנועה של אינסטינקט.
שאלתי גבי, אני מגן על עצמי.
יפה, אם אני מתקרבת, זה תנועה שאם הילד עושה בתיכון, למשל, כשהמורה מתקרב אליו והילד עושה ככה, זה אומר רוב הסיכויים שיש אלימות בבית.
שיש משהו כזה בבית, וואו. תגיד, אמיר, אדם שמתעלל תקופה ארוכה, גננת שמתעללת תקופה ארוכה, האם השפת גוף שלה משתנה לאורך הזמן? ואז באמת זה הופך לסוג של משחק. אתה תמיד אומר, אתה אמרת לי גם קודם, כן, יש פה איזה נקודות שאפשר לאתר, אבל שוב, אתה כבן אדם מקצועי שיכול, אתה יודע, לדייק ולהסתכל בעיניים ולחפש את זה, אתה מכיר.
תראי, זה נכון, אבל זו שאלה, כאילו, אם אני זיהיתי שהיא מתעללת עכשיו, אז רגע, אני הולך להטריס כנגדך, אוקיי? אם ראיתי אותה שהיא מתעללת עכשיו, מה אכפת לי כמה זמן זה היה קודם?
לא, אני לא מדברת על אכפת לי.
לא
אכפת לי כמה זמן.
האם שפת הגוף של בן אדם...
לא, אני כהורה, איך אני יכול לזהות את זה? הרי היא כבר רגילה לזה, היא כבר חיה עם זה. יכול להיות שאפילו היא חושבת שזה בסדר, אני אומרת.
נכון, יפה. אם בת באמצע של התהליך שלה, זאת אומרת, או בסוף התהליך שלה, או כשהיא כבר נכנסה לקו ישר, לא תוכלי לזהות שינוי התנהגותי. אבל אם נכנסת בשינוי ההתנהגותי שלה, כלומר, פגשת אותה כשהיא הייתה שנה ראשונה בגן, את הסייעת, ואחרי זה שנה שנייה, ואחרי זה שנה שלישית עם הילדה השנייה שלך, ופתאום את רואה שמהשנה הראשונה שהייתה ממש נחמדה, הפכה לאט לאט עם השלוש שנים האלה להיות כעוסה,
שבכל
זאת לא מסתכלת לך בעיניים, ובמלל כל הזמן רודה בילדים, אם בהתחלה אמרה, יוסי, בוא הנה עכשיו, יוסי, לא לגעת שם.
כן.
תודה רבה. מבחינתי, הרמת קול, זה כבר מבחינתי ההתחלה. אבל זה מה שאנשים, זה נורא להגיד, כי מה?
כן, ומה, אנחנו כבני אדם לא מרימים קול, זהו.
אין אחד שלא מרים קול, אבל השאלה אתה מסתכל, ונגיד אם אותו ילד בגן, ותמיד יש את הסיטואציות האלו, היא הייתה יכולה להגיד לו, יוסי, תניח את זה בבקשה. במקום זה אומרת, יוסי! אל תיקח את זה, בבקשה. או בלי בבקשה. יוסי, אל תיקח את זה. רגע.
נשאר מרימה את הכל בצורת.
למה השיח בגן הזה הוא כזה? כי אני מכיר גנים בשיח אחר לגמרי. איך זה יכול להיות? אנחנו מדברים תמיד רע, אז אני חייב לציין איזה גן אחד עם גננת, עדנה, בתרזק, פרה עלייך נשמה, והעוזרת של הגילה, אין נשמות. זה תענוג להיכנס לגן.
איזה כיף.
זה הגן שהקטנה שלי סיימה. וזה מדהים, שקט. ילדים קטנים, בני שלוש, זה שקט, זה רגוע, איך זה יכול להיות? סליחה, שלוש, ארבע, כן. זה רגוע, זה שקט, איך זה יכול להיות? כי איך שאני, בדיוק, איך שהגננת, כמו המנהל בית ספר, מנחה וכמו מנהל חברה, מנחה את העובדים מתחתיו, ככה אנחנו רואים, בדיוק. תראה לי את העובד, אני אגיד לך בדיוק מי המנהל. תראה לי את המורה, אני אראה לך בדיוק מי המנהלת בית ספר, אותו דבר. תראה לי את הסייעת, אני בשנייה אגיד לך עד כמה הגננת היא אסרטיבית, היא מחזיקה, היא מבינה, היא משרה ערכים, או היא רק עושה בייביסיטר.
וואו. אז אני אומרת, כל כך חשוב לפתוח את העיניים, כאילו לשים לב פה, קודם כל להקשיב לנו כהורים, לאינטואיציה שלנו, לשים לב, לפתוח את העיניים, להסתכל על נקודות רגישות, ואנחנו מדברים פה באמת גם על גיל הרך, על ילדים, ומה קורה אצל בני נוער? איך אפשר לזהות מצוקה אצל בני נוער?
בני נוער יודעים, זה כבר בגיל למשל, שהם יודעים יותר להסוות, ואז יהיה הרבה יותר קשה לזהות. עדיין יהיה להם שינוי התנהגותי שמשהו לא בסדר. וזה גם, אני כבר מקדים את השאלה שלך, את תגידי לי, רגע, אבל זה יכול להיות גם התנהגות של גילי התבגרות. כי פתאום בגילי ההתבגרות, הלכת לישון...
ההורמונים משתללים, זה... הכל פה לא הגיוני.
הלכת לישון מה? לילה אחד, כשהיא בת 9 שנים, אוקיי, 11 חודשים ו-30 ימים. קמת כשהיא בת 12.
לגמרי.
נכון?
לגמרי.
או מה אמרתי? קמת כאילו, היא יותר, בת 12, כן, ופי, ואת שואלת אותה, איך קוראים לבת שלך?
נויה,
בוקר טוב, ואז היא עושה לה, מה קרה בלילה? מה זה המפלצת הזאת? פתאום שינוי, אז הנה, את יכולה להגיד לי, זה גיל ההתבגרות, שינוי התנהגותי. נכון, בגיל ההתבגרות יש שינוי התנהגותי, בגלל הנושא של ההורמונים. לכן צריך להיות, לכן אני כל הזמן אומר, אם אין ספק, אז עדיף תקשורת שהיא באמת, להגיד לילד, ומקדמת, לא ביקורת, להגיד לילד, אם יש משהו שאתה רוצה לדבר איתי, אני תמיד פה, אני אקשיב, ו... אני לא לוחצת, אני פה.
לתת לו את המרחב הזה.
כשתרצה לדבר, אני פה. זה נכון, זאת השיטה באמת, כמו שאמרת לי מקודם, הכי נכונה.
אבל אתה
עדיין
יודע,
אני באמת... חייב להיות, כן. אני, זהו, אני חייב להיות עדיין להיות, זהיר. ולהתחיל לראות, האם הילד גם, יש לו סימני חרדה, כמו של עיסה ציפורניים, גירודים יותר מדי בגוף, פתאום אפילו התפרצות של פסוריאזיס, שזה על קטע של לחץ נפשי, למשל.
נכון.
האם פתאום הולך עם בגדים שהם רחבים מדי,
להסוות משהו, להסתיר משהו.
מה מסווה, מה קרה? הרבה פעמים בגדים רחבים מדי, זה דווקא יכול להיות שיש שם איזה בעיה של בולמיה, אז הוא רוצה להסתיר את הרעי, או הוא רוצים להסתיר את הרזון. מה קורה שם? מתחילים להתאפר, לא מתחילים להתאפר. הגילים באוזן, כל דבר זה...
סימן.
זה נקרא גם, מה שנקרא, לדובב, ללמוד לדובב את הילדים, בהקשר שגם בטון דיבור לא לבוא אליהם, בעיקר הנוער הזה, שבטון דיבור שלו, זה טון דיבור די מונוטוני, שכאילו אין רגשות. אז לא להגיד, ואז שאנחנו באים ואומרים, מאמי, מה שלומך? אמא, תרדי ממני?
נכון.
אז להגיד, נגיד, איך קוראים לה?
חדי.
חדי? לא, לא.
נויה.
נויה. להגיד, נויה, איך היה בבית ספר? מבינה? לא. נויה, איך היה בבית ספר? השינוי של הטון דיבור כבר מעורר בה איזשהו אנטיגוניזם. אז ללא טון דיבור, נויה, כאילו, אינפורמציה. הנוער היום יש להם את הקטע הזה של אינפורמציה, זה דור המסכים. אז דרך הדור המסכים, יש להם בעיה לזהות קודים חברתיים.
אז ממש לנטרל פה את הרגש, כאילו כמה שאפשר?
לנטרל בטון דיבור את הרגש, כי אז את פחות נתפסת מאיימת על ידם.
כן.
ואז פתאום היא תתחיל לדבר איתך, היא תיתן לך תשובה. איזה קטע, מה קרה? מה השתנה פה?
נכון.
זאת הדרך לדובב.
גם הנושא של ביקורת. לא לבוא בשאלות, למה את לובשת את זה? למה את עשית ככה וככה? לא לבוא עם הביקורת, אלא להוביל אותם לנושא הזה.
ושימי לב שאיך שאמרת לי ביקורת, זה גם הטון דיבור. למה את לובשת ככה?
נכון.
זה מיד.
נכון, לגמרי.
את יכולה להגיד, חולצה יפה. זה מדהים, זה נשמע כמו, כמו בגיוס.
היא תהיה בשוק.
צבע כחול. צבע אדום.
צבע אדום, אבוי.
אז הקט שף, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי.
לגמרי. אז זהו, אז באמת כאילו לבוא ולדבר ב... אני אומרת...
לדור הזה, לדור הספציפי. לכל דור יש מאפיינים, הדור הזה זה דור...
אתה יודע, כי זה דור מאוד מאתגר, כי יש באמת את הנושא שלא דיברנו עליו, נושא של אלכוהול וסמים, ובאמת לראות... איך אפשר גם לדובב אותם, לדבר על זה כמו שאמרנו, איך אפשר לגרום להם לשתף אותנו בלי שהם ירגישו שאנחנו נכנסים למרחב שלהם ולא מאיימים עליהם, וכן נותנים להם את המקום הזה שהנה, אנחנו סומכים עליכם.
נכון.
אבל בואו גם תסמכו עלינו ותדעו איפה אנחנו נמצאים. אבל זה באמת, כמו שדיברנו, זה הרבה תקשורת, וזה הרבה נושא שצריך לעבוד עליו, לאורך כל השנים מגיל צעיר.
אתם מבינה כמה אנחנו, ההורים, צריכים להיות מפותחים?
ואף אחד לא מלמד אותנו את הדברים האלה. דיברנו קודם במהלך, דיברנו קודם בנושא שכמה חשוב לנו גם להבין שפת גוף, את הדברים הבסיסיים, כדי שנוכל לקרוא את הסימנים האלה, כי כמו שאתה אומר, זה דברים קבועים, יחסית, כן?
ואנחנו מדברים רק על לקרוא. אנחנו בכלל לא נוגעים היום על נושא של לכתוב בשפת גוף, שזה אומר מה המסר שאני מעביר. אני מדבר כרגע רק...
מה, דרך הכתב? דרך...
לא, לא, לכתוב ולקרוא בשפת גוף. המסר שאני מעביר, כשאני עושה ככה, אני כותב בשפת גוף עכשיו מולך.
התנועות ידיים.
כשטראמפ עושה ככה, כל תנועת, כשטראמפ עושה ככה, הוא כותב לי בשפת גוף.
נכון.
אני מהצד השני קורא את זה, אבל הוא כותב את זה. אז אנחנו בכלל לא מדברים על זה, על מה שאנחנו כותבים, כרי חוץ מהטון דיבור. הטון דיבור, מה שאמרנו, זה כתיבה.
וואו.
בשפת גוף. כרגע אני מדבר רגע על לקרוא שפת גוף. זה נכון, אנחנו נדרשים להיות כמעט משהו שנקרא להיות פוליגרף אנושי.
לגמרי, ממש ככה. אמיר, אנחנו נקרא ציום.
זה טס לא נורמלי.
זה אף לנו. תן לי ככה סיכום של הדברים החשובים שאמרנו. אתה יודע, אחד הדברים שבאמת אני שמחה תמיד ככה להביא לסדר היום ולהעלות המודעות, כי יש פה מודעות. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חזקים פה. תפתחו את העיניים ותסתכלו.
יש דברים שלפעמים אתם אומרים, אם אני ארכז את זה, כשאתם אומרים אני מרגיש משהו, זה נהדר, כי הרגש לא משקר. השאלה הבאה, זאת אומרת, אני מרגיש משהו לא קשורה בגן, מעולה. עכשיו תשאלו אתכם, תשאלו את עצמכם, איפה אתם רואים את זה בגן? המוח מיד יחפש לכם את התשובה. אני רואה את זה בהתנהגות של הגננת. מה בהתנהגות של הגננת? כל פעם שאני מגיעה, למשל, היא... לא מסתכלת לי, לא מישירה מבט.
לא מסתכלת לי בעיניים.
גננת שלא מישירה מבט, זה מיד סימן אדום, סימן לא טוב.
סימן שהיא מסתירה משהו.
יפה, ואני מחפש, עכשיו זה יכול להיות הרבה דברים, ולכן אני מחפש עוד סימן, זה יכול להיות סימן שאולי מאוד בישנית, כן, גננת בישנית מאוד, יכול להיות. חוסר ביטחון, כן, ראינו גננות עם חוסר ביטחון, בהחלט יכול להיות. ואז יש לה בעיה, יכול להיות שזה ממגזר חרדי, פחות...
פחות, יש הרבה, בטח, המון, לגמרי.
אבל לכן אני אחפש, אני רואה משהו, זה לא מסתדר לכם, כי את יודעת שיש לנו שני מוחות. המוח אחד זה המוח שכולם מכירים, והמוח השני?
מה?
הבטן. הבטן זה המוח, הבטן זה המקום אוקיי, היחידי ששולח מסרים הזאת, כן. בחזרה למוח, וכשאנחנו מדברים אינטואיציה, אינטואיציה היא מדעית לגמרי. זה לא, בגלל שזה תהליך, זה תהליך מחשבתי רציונלי שקורה כל כך מהר, ובגלל שאנחנו לא יכולים להגיד, חשבתי כי לא באמת הייתי שותף לתהליך קבלת ההחלטות, זה קרה כל כך מהר, אני אומר הרגשתי, אבל הרגשתי, הבטן הצטמקה, כן, הבטן שלך כרגע מסר למוח שמשהו לא בסדר, וזה נקרא המוח השני, ולכן אני מקשיב מאוד למוח השני.
וואו, זה מדהים, ופה לעשות משהו.
יש לנו שני מוחות, הוא שולח לי, רגע,
מסר.
משהו עם הגננת לא הרגישה טוב, היא דיברה בצורה מסוימת, הרגשתי איזו התקפצות, אז בגלל שזה תהליך כל כך מהר, רוב ההורים יגידו, טוב, זה... אני לא יודע על סמך מה זה, לא הייתי תהליך קבלת החלטות, אז נגמר. אבל לא, 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 באותו רגע אתם מוצרים, ואתם עושים איזון חוזר, רגע, מה בדיוק ראיתי שלא מצא חן בעיניי?
ולשאול, וללכת ולשאול,
ולהטריד, ולהטריס.
ולא להתבייש. לא להתבייש ולא להרגיש לא נעים, כי מדובר פה במקום הכי...
אין דבר, זה יותר חשוב מהבריאות שלנו, שמקודם דיברנו על בריאות, ילדים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אמיר, תודה רבה.
תודה, תודה שהזמנת אותי.
תודה.
זה נושא טעון.
היה מרתק, ובאמת ככה, אני חושבת, וואו, מלא, מעורר הרבה מחשבות, ומי שצפה בנו ושומע אותנו, אז קחו באמת, תפתחו את העיניים, תקשיבו לעצמכם, אל תתביישו, אל תרגישו לא נוח. תפתחו את העיניים ותסתכלו על כל מיני סימנים, כי
הם קיימים שם,
חפשו
שינויים.
תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תרשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי, www.chedi.com/סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם, לשחרר את העבר, לשחרר כעסים, ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.